היה איש. וראו, איננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסקה. וצר, עוד מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד. אבד לעד. חיים נחמן ביאליק. והנה תוך כמה שנים בודדות אני מוצא את עצמי שוב כואב, כותב הספד נוסף לצד אמי במשפחה, למשפחת ברזילי. גדי היה דוד שלי. ושוב אני לא יכול להיות בהלוויה איתכם כי אני רחוק, והלב נחמץ. סך הכל שנתיים אחרי פטירתה של אמו, של שושנה. אז תרשו לי קצת להפליג בזיכרונות שלי ובתחושות שלי. אני תמיד אהבתי לשאול שאלות, ובכיתה ג' התנדבתי להעביר בשיעורי חברה תקציר של חדשות השבוע. הרגשתי כמו איזה חיים יבין, אבל בשביל זה הייתי צריך להבין בעצמי על מה אני מדבר. באותם שנים גדי חזר מפוסט הדוקטורט שלו באוניברסיטת ייל. מדובר בימים שעוד לא היו מחשבים אישיים, ואני זוכר איך היו לגדי על השולחן קופסאות שחורות, ובתוכן מסודרות הרבה כרטיסיות, לפי סדר א' ב', עם מידע פוליטי מהמתרחש בארץ. המבוגרים אמרו לי כמובן לא לגעת ולא להוציא את הכרטיסיות מהקופסאות, אבל אני מצידי פתחתי את הקופסאות והצצתי פנימה כמובן. לא הבנתי כלום, אבל כמות המידע שהוא אסף מאוד הרשימה אותי. באופן טבעי, כשהייתה לי שאלה לגבי תקציר החדשות החשוב שאני הכנתי לכיתה, פניתי לגדי לקבל עזרה. וככה אני זוכר את גדי מסביר לי בכיתה ג' מה ההבדל בין כנסת לממשלה, מהי אופוזיציה וקואליציה. לשמחתי הוא התפנה אליי מעיסוקיו, הוציא כרטיסייה חדשה מהקופסה השחורה מלאת הידע, וצייר לי ריבוע גדול, הכנסת. ובתוכה ריבוע די גדול נוסף, הקואליציה. והרווח הקטן מל שני הריבועים הללו היא האופוזיציה. זה היה השיעור הראשון שלי במדעי המדינה ובליברליזם. לא יכולתי למצוא מורה יותר טוב ממנו לנושאים הללו. ככה זה המשיך, מאז ועד היום. בכיתה ז' למשל, הצעתי לו מודל איך לאחד את העולם. בכיתה ט', כשהיינו צריכים לכתוב עבודה על ישראל, בחרתי לכתוב על השנים הראשונות של מדינת ישראל, וכיצד הבטיחו שתהיה דמוקרטית. אני זוכר איך גדי הסביר לי שישראל היא רק דמוקרטיה פרוצדורלית, ולא דמוקרטיה מהותית. מדהים שהיום זה פתאום הפך להיות כל כך רלוונטי לנו. לא מפתיע שבחודשים האחרונים היה לנו הרבה שיחות סביב ניסיון המהפכה המשטרית בארץ. ולפני שכתבתי הרבה מהפוסטים בנושא, התייעצתי עם גדי וגם ציטטתי אותו. ולמרות שהוא היה מאוד עסוק בין כתיבת ניירות עמדה ללימוד, לכנסים, להרצאות, הוא תמיד מצא את הזמן לעזור לי. למזלי, בגלל הבדלי השעות, כל השיחות הללו נעשו בהמשכים דרך הוואטסאפ. כל פעם אחד מאיתנו הקליט הודעה לשני. בזכות זה, השיחות הללו עדיין שמורות וקיימות עכשיו. אבל זה גם מה שכל כך כואב. גדי היה בשיא חייו, מוחו היה חד כתמיד, הוא עבד, חקר, כתב, לימד ולקח חלק במחאה. הוא היה מאוד פעיל בהסברת הנושאים המשפטיים הסבוכים ובמציאת פתרונות. כל פעם שדיברתי איתו הוא היה בין איזה כנס לבין רעיון באמצעי תקשורת אחר. אפילו באותו יום, כמה שעות לפני שליבו פסק מלפעום, הוא עוד היה בכנס באוניברסיטת רייכמן. ופתאום הכל נגמר. תחושת חוסר הצדק כאן זועקת לשמיים. דווקא עכשיו, כשהוא עדיין בשיא כוחו, שהוא עושה דברים כל כך חשובים באמצע התקופה הקריטית ביותר למדינת ישראל, מאז מלחמת יום הכיפורים, ודווקא עכשיו הוא לפתע עינינו? אני בטוח שגדי היה רוצה להמשיך לחקור ולהשפיע ולראות איך תיגמר כל הדרמה הזאת. הוא עוד לא היה מוכן, עוד לא היה אמור לעזוב. לא עכשיו ולא ככה. מה זאת האבסורדיות הזאת? עד שיש לנו את המתנות הנדירות הללו של חיים, של תודעה, של כל הפוטנציאל האינסופי הזה שמסתתר בנו. זה מרגיש כל כך לא הוגן לאבד אותם רק בגלל בעיות טכניות, כמו לחץ זרימת הדם בצינורות, או מה מצב המשאבה שלנו. להזזל עם הטבע הקר והאדיש הזה, שמצד אחד גורם ליופי מרהיב, ומצד שני... הבטחתי לו לבכות, אבל תסלחו לי. מצד אחד גורם ליופי המרהיב הזה, ומצד שני גורם לאכזריות בלתי מרוסנת. וגדול מאוד מאוד הכאב. היה איש, וראו, איננו עוד, ושירת חייו... באמצע נפסקה. עוד שיר מזמור אחד היה לו. והנה עבד המזמור לעד. עבד לעד. גדי, מה היה אמור להיות המזמור האחרון שלך?